אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. אז ברוכים הבאים, ערב טוב לכולם, ערב טוב יעל.
טוב.
אז אנחנו כאן בעצם בשבוע השני של סדרה של המפגשים שקראתי למגבירים את האור, ואנחנו היום הולכים לגעת באחד הנושאים בעיניי באמת היותר חשובים בעת הזאת ובתקופה הזאת לצערנו, אבל חייבים לתת לזה את המקום ואת הדגש, וזה בעצם התמודדות עם טראומה, ואני חושב שאחרי מה שקרה בשביל האוקטובר, אני לא חושב שיש מישהו בארץ, ואפילו גם בעולם, שקשור לאירוע הזה, שלא נפגע בצורה כזו או אחרת מהטראומה הזאת, וחשוב להבין את זה, וחשוב לתת את הדבר הזה מענה, ולכן אני גם מאוד שמח על ההזדמנות להלך כאן את יעל. אז נשמח יעל שככה תציג את עצמך ככה בכמה דקות, רק אני אגיד עוד שאנחנו נאפשר גם מי שרוצה לשאול שאלות, אז אחד תכתבו לנו בצ'אט תוך כדי, ובסיום נשאר גם אולי כמה דקות ככה אם מישהו רוצה באמת לעלות ולפתוח מצלמה ומיקרופון, אז גם יוכל לשוחח איתנו. אז יעל, כדור אצלך.
טוב לכולם, למי שפתח מצלמה ואני רואה, וגם למי שלא. תודה שאתם איתנו. אני יעל שחר, ולצערי, ההתמחות שלי היא טראומה קולקטיבית. תפקוד במשבר ותמיכה באנשים במשבר, גם אישי אבל גם כוללני. הייתי הרבה שנים כלכלנית במטה הגלובלי של חברת טבע, בתקופות קשות יותר או פחות מול אתרים בארץ ובעולם, ובמקביל היה גם הייתי פרויקטורית קורונה של מכבי שירותי בריאות במחוז מרכז, ויצא לי לא מעט להקים צוותים, להקים מתחמים, יצא לי בעצם להצטרך לעשות כל מיני נהלים מכלום, והיה קשה מאוד לגרום לצוותים רפואיים להיכנס למחלקות קורונה, להיכנס לחדרי בידוד ולשמור על מורל גבוה כל התקופה הזו. שמתי לב שאנשים שונים מגיבים אחרת למצבים קולקטיביים, ובעצם התחלתי ללמוד את זה, ללמוד את זה לעומק. התחלתי לעשות על זה מחקרים ולחבור לחוקרים ברמה עולמית שככה חקרו את הנושא, ליוו את גם את סון התאומים, ליוו את המלחמה באוקראינה, את הצונמי בתאילנד, ומסתבר שטראומה קולקטיבית היא אירוע, היא לא דומה לשום דבר אחר. המטרה שלי בעצם, כמו שאתם שומעים, אני מתחילת המלחמה מדברת המון. אני גם מתנדבת בקו סיוע נפשי למתנדבי מד"א, מתנדבי זק"א, ניצולים ומפונים, וגם מדריכה מטפלים ומתנדבת במוקד סיוע רגשי לכל מי שרוצה לפנות בחינם. במקביל אני מעבירה הרצאות בבתי חולים ובגופים ביטחוניים. היום הייתי במילואים, ובעצם אני מסבירה מה זו טראומה קולקטיבית. אני עושה את זה בהתנדבות בחודש וחצי האחרונים, לכל מי שמזמין אותי, כל גוף, כל בית חולים, כל עמותה, כי מאוד מאוד חשוב לי שכולם ידעו, שנהיה מודעים למה עובר עלינו ומה קורה. ברגע שמבינים לדעתי, הרבה יותר קל גם להתמודד עם מה שמגיע, וגם לדעת שיש לזה התחלה, אמצע וסוף, ושיש כלים להתמודד. אז ככה זה לקצרה עליי.
תודה. אז אולי באמת, שאלה בעצם ראשונה אולי, שאני חושב שכאילו כדאי רגע לשים ככה את הבסיס, זה באמת להבין למה באמת כולנו פה באיזשהו סוג של טראומה, למה אירוע כזה באמת משפיע על כולם. אני לא יודע אגב אם יש הרבה אירועים דומים שמדינה חובה באמת כמשהו כזה, אפילו הזכרת הקורונה, אני לא חושב שהקורונה התקרבה לאירוע בסדר גודל כזה מבחינת הטראומה שלו.
ככה, אתה צודק מאוד. אני יכולה להגיד לך שעושים מחקרים עלינו. לצערי זה האירוע הברברי, האלים והחמור ביותר שידע העולם המערבי בשנים האחרונות. והשילוב הזה של משהו שקורה והוא כל כך נורא שאי אפשר להקל אותו, המפגש הזה עם רוע טהור, ובמקביל מה שהכי תופס אותנו, דמיינו שעכשיו פה בזום הזה, אנחנו יושבים בחדר כולנו, לא באמת בזום, יושבים בחדר ישיבות, ואחד מאיתנו לא מרגיש טוב. אז כולם עוטפים אותו, אחד עושה לו תה, ואחד מזמין לו מרק, ואחת מציעה לו סוואטשר ככה שיחמם אותו, ואם יש מטלות, אז אולי מישהו מחליף אותו במטלות שלו, כולנו עוטפים אותו. תארו לכם מה קורה אם כולנו היינו באותו חדר, וכולנו לא היינו מרגישים טוב בו זמנית. היה לנו מאוד מאוד קשה. כל אחד היה עסוק בקושי שלו, וכל אחד היה מגיב אחרת. אף אחד לא יכל לחפות על השני במטלות מסוימות. החיים חייבים להימשך. ככה זה טראומה קולקטיבית. הרבה הרבה יותר קשה. יש גם משהו, כמו שאמרת, איראן, באירוע הזה, וניתחנו אותו לא מעט, ואני חושבת שמה שהופך אותו לכל כך קשה זה ההתמוטטות של חוקי האב. אנחנו בעצם גדלים ונולדים עם אקסיומות מסוימות שמאפשרות לנו לחיות. כשאנחנו קמים בבוקר ויוצאים מהבית, אנחנו יודעים שיש סיכוי שלא עלינו יקרה משהו, אבל אנחנו מקווים שזה לא יקרה, אנחנו מניחים שלא סביר שזה יקרה, ואנחנו יוצאים מהבית לעוד יום. מה שקרה כאן בעצם ניפץ לאנשים אקסיומות. יצא לי לטפל במאות קריאות לסיוע וליווי בחודש וחצי האחרונים, ומה שהכי בולט מעבר לטראומה של הניצולים, והפחד שלהם שזה יקרה שוב, והאי נוחות שלהם מהפינוי, זה השבר הגדול של התקשרנו למשטרה ואף אחד לא ענה. התקשרנו לרבש"ץ, אף אחד לא ענה. הורים מבינים שהם לא תמיד יכולים להגן על הילדים. ילדים מבינים שההורים לא תמיד יכולים להגן עליהם. אנשים שחשבו שלהסתגר בבתים, בממד, זה הכי מוגן שיש. ואז גילו שלא. בעצם אנשים חווים...
חשבו שהמדינה תשמור עליהם והיא לא.
נכון, נכון, אנשים חווים משבר...
בכל כך הרבה רמות.
ממש ככה, ואז אנשים מתקשים לתפקד כי אמות הסיפים של הבריאות הנפשית שלנו כרגע מוטלות בספק בעצם. אנשים אומרים, אני כבר לא יודע על מה לסמוך, אני לא יודע מאיפה לשאוב ביטחון, הדברים הכי בסיסיים אצלי קרסו. וזה מין תחושת סוף העולם כזו שאופיינית לכולנו, שכאילו אם זה קרה, מי יודע מה עוד יכול לקרות. אני יכולה להגיד לך ש... זה משהו שהיה מאוד מאוד חזק אחרי הצונמי בתאילנד. אנשים ששיחקו על החוף, סבבה, חופשה, ופתאום הם לא דמיינו שיגיע נחשול גדול שיהרוס כפרים ויהרוג אנשים. כשמשהו שלא צפינו קורה וההשפעה שלו היא דרמטית וטרגית, אנחנו כבר לא יודעים על מה לסמוך. וזה שבר מאוד גדול, אתה צודק, זה באמת שבר גדול. מה שמוסיף פה לקושי זה שבצונאמי בתאילנד וב-9-11, מה שקרה זה שקרה אירוע נקודתי, אוי ואבוי, זה היה נורא, ומיד אחרי שהבניינים קרסו, התחילו פינוי, הצלה, שיקום, החלמה. כאן אנחנו באירוע מתגלגל, אנחנו כבר חודש וחצי בתוך אירוע שלא מסתיים. וככל שהוא נמשך יותר זמן, הסיבולת שלנו לכאב יורדת. הסבלנות שלנו יורדת, החוסן שלנו יורד, וזה לא קל, זה לא קל בכלל.
אני חושב שיש פה גם עניין שכאילו, גם, כמו שאמרת, זה אירוע מתגלגל ולא הסתיים, ואני חושב שגם לאורך הימים נחשפים עוד ועוד, נחשפים עדויות וסרטונים, ואנשים נחשפים עוד למה, לזוועות שקרו שם, ובעצם זה גורם לאנשים לחיות את זה שוב ושוב ושוב ושוב.
נכון, נכון.
ולחזור לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, זה ממש אירוע שהוא לא מסתיים כל כך.
אני רוצה גם להתייחס שנייה לנושא הסרטונים. אני לא יודעת כמה מכם באמת צפו בסרטוני הזוועה שהועלו לטיק טוק או לטלגרם, הועברו בוואטסאפים, אני מקווה שלא צפיתם. אבל אנחנו כן מקבלים פניות מאנשים שצפו בסרטונים ופיתחו טראומה משנית. אתם יודעים שכשאנחנו רואים... דנה, את אומרת משהו?
צפינו, זה היה בכל מקום.
אז אני אומרת, יש כאלה שצפו, חשוב מאוד לדעת שכמו שכשאנחנו רואים בסרט מישהו שמתרסק ושובר שיניים ואנחנו מתכווצים, המוח לא יודע להבדיל בין סרט לבין מציאות. מה שאנחנו צופים נחרט. היה לנו כמה וכמה מקרים של אנשים שהגיעו עם התקפי חרדה קשים כאילו הם היו שם. רק בעקבות סרטונים. אני מבינה את הרצון לצפות, אני מבינה את זה. יש לנו תחושה שמחובתנו לדעת מה קרה שם, ומחובתנו להבין את מה שקרה. אנחנו גם מנסים להבין את הלא יאמן. אני מבינה את זה. קחו בחשבון שיש לזה מחיר, בעיקר אצל מתבגרים. אני נתקלת באימהות שהורידו לילדים, מחקו להם את האפליקציה של הטיק טוק והטלגרם והכל, והילד חזר לבית ספר, מספיק ילד אחד בהפסקה, שעומד ומספר לכולם מה הוא ראה.
כאילו לא לראות, רק לשמוע את הסיפור.
רק מספר. אני יכולה להגיד לך שאני בחמישה ימים הראשונים של תמיכה במתנדבי זקה, שבאמת עשו עבודת קודש, אחרי חמישה ימים, בפעם הראשונה בחיי חטפתי דלקת אוזניים. ראשונה בחיים שלי. פשוט היה... בלתי ניתן לזה, ואני עובדת עם הלומי קרב הרבה שנים, שמעתי דברים, ראיתי דברים, זה לא פעם ראשונה. ועדיין זה נורא, זה פשוט נורא. מי שכן צפה בסרטונים, דנה, אני ממליצה, אם זה ככה נתקע או משהו, אז יש מה לעשות עם זה. אם תרצי, נתייחס לזה. בסדר?
אני אגיד רגע, קצת לסרטונים, אני אגיד ממש, כמעט ולא ראיתי, אני, כאילו די היה לי ברור. האמת שפשוט יש לי זיכרון, אני זוכרת, ב-2002 היה את האירוע של הלינץ' ברמלה, ואז היה, לא הייתה מדיר חברתית וכל, אבל הסתובבו תמונות במיילים, והגיע אליי מייל כזה אחד עם תמונות, ועד היום אני יכול להגיד לך שהדבר הזה חרוט אצלי ולא יצא לי. אז כשהגיעו הסרטונים הזה אני מאוד נמנעתי, אבל אפילו יצא לי לקרוא לצערי באחד החדשות, תיאור של אחד האירועים, וזה אפילו לא היה סרטון, רק התיאור הכתוב, וזה ממש, ממש הדבר הזה, הרגשתי איך הוא משפיע ואיך הוא נשאר ואיך הוא נחרט, וזה ממש ממש מסוכן ולא בריא.
חשוב להבין שאין חזק יותר או חזק פחות. המוח האנושי, הנפש האנושית, לא אמורה להתמודד עם דברים כאלה. כשאנחנו עושים מחקרים על טראומה קולקטיבית, ואנחנו משווים בין האירועים, אנחנו אומרים, אוקיי, צונאמי זה כוח טבע. כוח טבע, זה אסון, זה נורא, אבל זה כוח טבע. 9-11, אנשים מאוד התנחמו בזה שהאהובים שלהם לא סבלו. גם אלה שסימסו במטוסים הודעות פרידה, גם אלה שלא עלינו קפצו אל מותם, הם לא סבלו הרבה זמן. פה אנחנו יודעים שאנשים סבלו. אנחנו יודעים שהיה פה סדיזם, וזה משהו שמאוד מאוד קשה להקל אותו. לא כולם הצליחו להימנע מסרטונים, אני יודעת שאני... קיבלתי את זה באיזה קבוצת וואטסאפ, הכי לא צפויה, קבוצה של יועצים עסקיים, ופתאום היה סרטון ופתחתי אותו, ולפני שהבנתי מה קורה, כבר הייתי בתוך סרטון. זה לא תמיד אפשר, זה לא תמיד מתוך בחירה, לא כולם מחפשים את זה. אבל זה כן נחקק. אומרים שהאישון שלנו הוא החור לנשמה. כל מה שרואים נכנס, וזה נחקק. איך אומר הספר, נרשם בגוף, זה מתיישב איפשהו.
מה אפשר באמת לעשות כדי לנסות להפיג באיזושהי צורת את ההשפעה של סרטונים או תיאורים כאלה?
אני רק רוצה להגיד או לשאול שאפילו בלי סרטונים, אני למשל לא צפיתי בסרטוני האימה בהחלטה, אבל אני לא צריכה סרטון, מספיק שאני חושבת שהמוח שלי, שהדמיון שלי חושב על הילדים הקטנים בעזה, אני חושבת שזה יותר נורא מכל סרטון שאני יכולה לראות, זאת אומרת, הפרשנות שאנחנו נותנים והמחשבה שהם לבד, שהם יחפים, שהם רעבים, שזרקו אותם בחוץ, כאילו, עולים לי דברים, וזה לא משהו שראיתי אפילו, וזה פשוט הדמיון שלנו, הפחדים שלנו, הכל מתחבר ביחד.
את נורא צודקת, נורא צודקת, תמי, והמוח שלנו, האמת שזה קטע, כי הוא מכונה סופר משוכללת, אבל באבולוציה המוח נשאר אותו דבר. והמוח הקדום שלנו בנוי בכל מצב של חוסר ודאות לדמיין את התסריט הגרוע מכל. למה? כדי להשאיר אותנו בחיים. הצייד של פעם היה שומע איזה רחש בין השיחים, אני שוב מתנצלת על הקול השחוק קשות שלי, הצייד היה שומע רחש בין השיחים, המוח מיד לקח את זה למקום של יש שם נמר והוא בא לטרוף אותך. אפילו אם לא היה נמר, המוח תמיד הולך למקום הכי רע, זה המסלול שלו, בקטע הישרדותי. וברגע שאנחנו בחוסר ודאות, זה מה שהמוח עושה, תמי. הוא פשוט הולך לשם. אם אנחנו מבינים איך המוח עובד, נוירולוגית, אנחנו מבינים את זה, אנחנו אומרים, אוקיי, הלכת לשם, זה בסדר, זה מה שאתה יודע לעשות, בוא נחשוב עכשיו על מה אנחנו רוצים לדמיין. אני למשל מדמיינת אותה...
זה אפשר להגיד משהו?
בטח.
וגם בשילוב של מציאות שאנחנו נמצאים בה, אנחנו שומעים את הפצצות.
נכון.
אנחנו שומעים את ההזקות.
נכון.
אנחנו צריכים לרוץ למקלטים.
נכון.
זה לא משהו מנותק שזה נמצא שם, ואנחנו נמצאים...
אנחנו תכף נפריד בין
הדברים. זה לא משתלב ביחד, זה עובד על כל החושים ביחד.
נכון, את צודקת לגמרי, אני שנייה מפרידה בין מה שתמי אמרה, לדמיונות של מי יודע מה קורה שם, ובטח קורה שם גרוע ורע ונורא, אני אומרת שדווקא, אני עובדת הרבה עם כלים של לוגותרפיה ושל NLP. אני תכף אסביר קצת הלוגותרפיה, אבל NLP זה משהו שבעצם עוזר לנו לכוון את המחשבות שלנו. זה זורם עם איך שהמוח שלנו עובד אבולוציונית, אבל זה אומר, אוקיי, הבנתי שזה מה שאתה נוטה לעשות, בוא נעשה אחרת. ליוויתי משפחה, סליחה?
רק דבר אחד, אני אגיד, כדי שיהיה לנו ככה גם רצף, כי גם יש דברים שחלק מהשאלות אנחנו גם כוונים לדבר עליהם, אז אני מבקש ששאלות רגע תשאירו רגע לסוף, אם יש לכם משהו שתכתבו בצ'אט, בהמשך נפתח את השידור ותוכלו לשאול את השאלות תוך כדי, בסדר? כי זה שאלה פשוט רצף.
אני גם מבטיחה להשאיר את הטלפון שלי, וכל אחד שנמצא פה היום יכול לפנות אליי בוואטסאפ, ואני אדבר איתו, ואני אתן תשובות, ואם צריך השיחה, אני באמת... רוצה להקל כמה שיותר בתקופה הזו, זו השליחות שלי, לא גייסו אותי לצערי, חוץ מיום מילואים אחד פה אחד שם, והחלטתי שזו השליחות כרגע. אני רוצה תמי לחזור לנושא של דמיונות. של דמיונות. כן, ללכת לרע מכל. אז למשל, ליוויתי משפחה שהיא מישהי שהייתה, מישהי שנעדרה במשך חודש, אחר כך לצערנו... היא הותרה וזועתה, ומסתבר שהיא לא שרדה. אבל בחודש הזה עבדתי מאוד חזק עם המשפחה שלה, על זה שהמוח הולך למקומות הכי גרועים, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. המחשבות האלה של התסריט הכי גרוע, חוץ מלגרום לנו לכאב לב, הן לא עושות שום דבר. בזה שאנחנו מדמיינים את הכי גרוע, אנחנו לא מגבירים את השליטה שלנו במצב, אנחנו לא עוזרים, אנחנו פשוט מכאיבים לעצמנו. ואני ממליצה לדמיין את הילדים בחדר מחומם, אפילו שהוא במנהרה, עם פיג'מות חמות, ועם רופא ילדים צמוד שמטפל בהם, ועם האימהות שלהם. זה מה שאני בוחרת, אני בוחרת מה אני חושבת. ולגבי באמת דמיונות, המוח תמיד הולך למקום הכי גרוע. זה הנטייה שלו, זה הישרדותי, אין לנו מה לעשות עם זה. אנחנו כן יכולים להכניס גם מחשבות אחרות, בצורה יזומה, כמה שזה קשה.
אוקיי, אז זה בעצם משהו שיכול לעזור גם, את יודעת, לכאלה שצפו או קיבלו כל מיני מידע או סרטונים.
לגבי סרטונים זה קצת יותר קשה, כי זה לא שהמוח מדמיין את הגרוע מכל, קיבלת תיאור כתוב, או אני יודעת שההסברה עושה מאמץ מאוד מאוד גדול, וחלק מהמאמץ ההסברתי כולל גם דברים מאוד מאוד גרפיים. אנחנו גם כל הזמן, כמו שדנה אומרת, אנחנו כל הזמן מחוברים לחדשות, כי המלחמה נמשכת, אז אנחנו לא יכולים לעשות סלקציה על מה אנחנו שומעים. אני תמיד אומרת שאפשר להתייחס לזה כמו לסרט שאנחנו צופים בו. כמו שכשאנחנו רואים סרט נוראי, אנחנו יודעים שזה רק סרט ואנחנו מרגישים סמוכים ובטוחים. ממש ככה, לעבוד על עצמנו, אני סמוך ובטוח, אני מוגן, אני מוגנת. התיאורים האלה זה משהו שקרה, זה לא יכול לקרות יותר. אני תמיד אומרת לניצולים שאומרים לי, איך אני יודע שזה לא יקרה עוד פעם? אני אומרת זה כמו הקורונה, זה הגיע פעם ראשונה, לא היה לנו מושג מה לעשות עם זה, אנשים נפגעו, אבל אז פיתחנו חיסונים. היום אותו דבר לא יכול לקרות. יכולים לקרות דברים אחרים, אבל לא אותו דבר. פשוט לעבוד על המיינד, אפשר להרחיק את זה מאיתנו, יש טכניקה מאוד יפה ב-NLP, שמדמיינים את מה שראינו, אבל בשחור לבן. או מדמיינים את מה שראינו רק בהילוך מהיר. פשוט לוקחים את הזיכרון הזה, ועושים לו כל מיני דברים שמורידים את העוצמה שלו. ואם זה לא עובד, לפנות לייעוץ מקצועי. כי אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעזור בזה. יש לנו איך לעזור, יש את הכלים.
אז כמה שאלות שיש לי ככה, זה באמת בוא נבין גם באמת איך אירועים כאלה יכולים להשפיע באמת ברמה האישית, משפחתית, זוגית, מול הילדים. זאת אומרת, מתי אפשר, איזה סימנים אולי כדאי לשים לב אליהם שיש פה באמת איזושהי בעיה או טראומה שכדאי לטפל בה בצורה מקצועית יותר?
אז קודם כל, כמו שאמרנו, כל אחד מגיע להתמודד עם הטראומה בצורה שונה. ותמיד אני אומרת, לא שופטים ולא משווים. כמו שכשאנחנו עולים על הרכבת, אנחנו לא כועסים על מי שעלה לפנינו ותפס מקום. ואנחנו לא כועסים על מי שיורד מהרכבת לפנינו, ומן הסתם יגיע לפני זה הביתה. כי אנחנו לא יודעים מתי הוא עלה. אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא בדרך ומה הוא עבר. אותו דבר לגבי תגובות כרגע למצב. יש אנשים שהם כל היום יבכו והיסטריה ולחץ, וכל היום צריך להרגיע אותם, וכל היום צריך לעודד אותם, וזה מתיש, אני מודה, זה מתיש. ויש אנשים שיהיו נורא מעשיים, הם ירוצו להתנדב, יכתפו קרוביות, ישרגו כובעים, ירוצו מחמל אחד לשני, רק לא לחשוב, רק לא להתמודד עם השקט, עם החושך. יש אנשים שירצו לדבר על זה. ראיתי סרטון שאמרו בחדשות ש... יש אנשים שיקחו את זה למקום של כעס, זה השם וזה השם, ואת זה צריך לתלות, וזה צריך לעוף הביתה. ועם כל זה, חשוב לי להגיד, לא לשפוט. כי ברגע שאנחנו מגיעים לטראומה, יש כל מיני דברים שמשפיעים על איך אנחנו פוגשים את הטראומה. למשל, מי שחווה טראומה בעבר, גם אם זה טראומה שלא קשורה למלחמה, טראומה שלא קשורה לשום דבר אחר, עדיין אנחנו נגיע יותר פגיעים לאירוע. דמיינו שזה שריון של צו שנסדק, והוא לא מתאחל לגמרי לעולם. לעולם. אז כשאנחנו נפגשים עם מישהו שמגיב בצורה קיצונית, חמלה, בלי שיפוטיות, מבחינה זוגית, משפחתית, כמו שאמרתי לכם, דמיינו הרבה אנשים בחדר, כולם לא מרגישים טוב, אנשים כרגע מאוד מאוד אג'ים, מאוד עצבנים, מאוד מתוחים. הייתי בייעוץ בחברת סטארט-אפ לפני כמה ימים, שליוויתי אותם ארגונית, צוות מהמם, ושניים כמעט הלכו מכות, כי אחד מהם גמר את חלב הסויה. מן הסתם זה משהו שביום יום לא היה גורם לריב. אני רואה זוגות, היום הייתי ביום מילואים, יום מילואים ארוך, ואחד החיילים אמר לי, תקשיבי, אני באה הביתה, אשתי מטריפה אותי, צועקת עליי, היא מזכירה לי דברים שעשיתי לפני 10 שנים, היא כועסת. חשוב להבין שהמצב הקיצוני הזה מוציא מאיתנו כל מיני דברים. ברמה הזוגית, לשקף. את יודעת, כשאת צועקת, זה גורם לי ככה וככה. אתה יודע, כשאתה רואה כל הזמן חדשות, זה עושה לי ממש חרדה. אני אשמח אם תצפה בחדר או עם אוזניות. מאוד קשה לי שאתה מסוגר בתוך עצמך, אני לא מרגישה את התמיכה שלך. קודם כל לדבר. ודבר שני, אם יש מצוקה נפשית, יש פחד, יש היסטריה, יש כאב, אם בן הזוג לא מסוגל להכיל את זה, יש אחרים שמסוגלים, הכל בסדר. יש קווי תמיכה חינמים של קופות חולים, של המוקד שאני מתנדבת בו, שישמחו להקשיב. לא חייבים למצוא את כל הפתרונות הרגשיים אצל בן הזוג, כי כאמור זה לא משבר אישי, זה טראומה של כולנו כרגע. לגבי ילדים זה תורה שלמה, אני בדעה שכן צריך להסביר לילדים, הסבר תואם גיל, ילדים בניגוד למה שחושבים, לא מבינים לבד, הם לא מסתגלים מהר, הם לא עוברים הלאה, ילדים מרגישים כשמשהו לא בסדר, ובוא נגיד שבמצב של היום הילדים לגמרי נחשפים למה שקורה, כי זה כולל גם אותם. יצא חוברת מהממת של משרד החינוך ומשרד הבריאות, על איך להסביר לילדים, איך לענות להם על שאלות באמת קשות, שאנחנו לא יודעים איך לענות. אם תרצו, ריכזתי את זה בטבלה, כי זה חוברת ענקית, עם המון המון מילים, לאף אחד מאיתנו אין יותר מדי סבלנות למילים כרגע, ריכזתי את זה בטבלה לפי גיל, שאלה ונושא, אם תרצו אני אשמח לשתף.
אם זה משהו שיש עליו קישור, תשלחי לי ואנחנו יחד עם הפרק הזה נשים את זה ביחד.
מעולה, אני אשמח לשתף, אבל חשוב מאוד להגיד שאנחנו לפעמים מתלבטים עם לשתף ילדים, כי אנחנו רוצים להגן עליהם ככה מהמציאות הקשה, אנחנו אומרים בוא ניתן להם להיות ילדים עוד קצת, הם לא צריכים לדעת, הם לא זה, אנחנו פוחדים שנעשה לילדים נזק, שיהיה להם קשה עם מילים קשות, ולפעמים אנחנו עצמנו לא יודעים איך להגיד. אני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שהכי חשוב לעשות זה לארגן את הנרטיב. אני אגיד על זה מילה ואז נחזור לילדים. המוח שלנו כשאנחנו עוברים משהו טראומטי, בעצם נקטע לנו רצף. רצף מנטלי, רצף קוגניטיבי, רצף פיזי. והדרך, אתם יודעים שכשמתדרכים איך לעזור למישהו אחרי טראומה, אז אומרים לו, קרה לך ככה וככה, עכשיו אתה נמצא איתי, אנחנו עכשיו נטפל בך, השליטה חזרה אליך, נורא חשוב להסביר לאנשים מה קרה להם. ברגע שאנחנו יודעים לספר את הסיפור של מה קרה לנו, המוח שלנו יכול לקחת את הסיפור המסודר הזה שאין בו חורים, ולשים אותו במגירה של הזיכרון ולעבור הלאה. לפעמים לנו עצמנו לא ברור מה קרה. אני לפעמים מדברת עם ניצולים, ואני אומרת להם, בשביל העשירי, קמתם בבוקר, והיה ככה, ושמעתם ככה, והרגשתם ככה, וקרה ככה. זאת אומרת, אחרי שהם גומרים להוציא ולהוציא ולהוציא, אני מארגנת להם את זה, אני אוספת להם את זה, ואני אומרת להם את זה בצורה מובנית ואסופה, ומשהו נרגע. משהו נרגע ברגע שאני יודע להגיד מה קרה לי במילים מסודרות. לא תאמינו כמה טוב זה עובד על כל משבר אגב. כשמישהו מגיע אליי לייעוץ או לטיפול, אז אני תמיד אומרת, אוקיי, הוא מספר על חוויות נורא קשות, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה שאתה אומר זה שלא חווית בעצם תמיכה בילדות, וזה הפך אותך לכזה וכזה. אני חוזרת על מה שהוא סיפר, רק אני אורזת את זה. וזה יוצר איזושהי שלווה. קשה לנו לדבר על מה שקרה. גם אנחנו לא בטוחים איך להביע את זה, איך להגיע את זה. בגלל זה, אם נוח לנו לא לדבר על זה עם הילדים, אנחנו מקווים שידברו איתם בבית ספר, מקווים שיש תוכניות ילדים שיתייחסו לזה. מקווים. בזה שנדבר עם ילדים, קודם כל נכבד אותם כבני אדם. נכבד אותם כי הם מבינים שמה שקורה, ומגיע להם הסבר. דבר שני, אמרנו, המוח תמיד בחוסר ודאות נוטה לחשוב על הדברים הכי גרועים. ילדים באמת בורחו בדמיון מאוד מאוד פורה. עדיף שניתן הסבר תואם גיל ומסודר, ולא ניתן להם לדמיין לבד מה קורה. מה גם שילדים עדיין בשלב האגואיסטי, והם חושבים שהכל בזכותם ובגללם. והרבה פעמים ילדים שרואים את ההורה מסוגר או עצבני, חושבים שהם עשו משהו לא בסדר. חשוב לשקף, אמא ואבא מאוד מתוחים כרגע, זה מאוד השפיע עלינו, אנחנו עצובים כי קרה משהו עצוב, זה יעבור לנו אבל כרגע אנחנו עצובים. חשוב לשקף את זה, זה נותן להם הרגשה של מרחב מוגן גם בימים הסוערים. עצם העובדה שמדברים על זה, לא צריך להפגין שליטה מוחלטת. כן, אני פוחדת, אני שונאת שיש אזעקה, אני לא אוהבת לרוץ לממד, אני יודעת שזה יעבור. זה משהו שהוא... אפשר לדבר אותו. אנחנו לא צריכים להעמיד פנים שהכל טוטים, אפשר להגיד, אני פוחד, אני מתגעגע, אני מודאג, אפשר לחלוטין. נורא חשוב לשים לב לתגובה של הילד. זאת אומרת, אם אני רואה שהילד לא שואל שאלות יותר, אני מסבירה משהו והוא לא שואל, אנחנו לא מסבירים מעבר. הוא לא שואל, ילדים הם סקרנים, ואם הם לא שואלים, הם לא רוצים לדעת יותר. אם הילד שואל שאלות, אנחנו עונים בקצרה. אם אנחנו רואים שהילד מתחיל להיכנס לאי שקט, קם, מתחיל לשחק עם צעצועים, מתחיל לרוץ בחדר, מתחיל לדבר על דברים אחרים, אני מבינה שהוא מוצף ואני עוצרת. ואם הילד מסתגר לתוך עצמו, אני רואה שהוא לא מגיב או מסתובב עם הגב אליי, אז אני אומרת לו, אוקיי, אני רואה שכרגע אתה לא רוצה לדבר על זה, בוא נלך להכין שוקו, ואולי, ומחר אנחנו נחזור לדבר על זה. זאת אומרת, אני לא מבטרת לך, יש פה את המציאות, אני צריכה לתווך לך אותה לאט לאט. אני נותנת לך את הספייס, אבל אנחנו נחזור לזה. וזה חשוב. כי מה שהם לא ידעו מאיתנו, הם ידעו מאחרים. עדיף שאנחנו נהיה על זה.
יש איזה שהם סימנים, תדעת, בין אם זה עם ילדים או בני זוג או חברים, לא משנה, בני משפחה, שאם שמים לב אליהם, אז הם כמו איזשהו דגל אדום שאומר שפה, בוא נדרשת כבר איזה עזרה מקצועית?
שאלה מצוינת, מעולה. בתקופה כזו כולנו בחרדות, כולנו בלחץ, כולנו לא ישנים טוב. זה ברור, אנחנו במלחמה, אין מה לעשות. זה, איך אומרים, במצב לא נורמלי, כל תגובה לא נורמלית, נורמלית. אבל יש קווים אדומים. קווים האדומים זה קודם כל חסך שינה. אם מישהו לא מצליח לישון, אתם יודעים, אנשים יכולים להחזיק תקופה, לא יודעת, בלי מים, בלי אוכל, אבל בלי שינה, זה פשוט, זה דופק את המוח ואנשים פשוט זה. אם מישהו לא מצליח לישון בצורה עקבית, יש מצב של עוררות יתר, של דריכות יתר, זה מצריך איזושהי התערבות. אם מישהו רואה שיש לו מחשבות חזרתיות כל הזמן, מחשבות רפיטטיביות על הסרטון שחוזר לו בריפיט שוב ושוב ושוב, הוא לא מצליח להתנער מזה, צריך עזרה. אם מישהו מוצא את עצמו מתקשה לתפקד, אני לפעמים מקבלת טלפונים כמו, מה קורה לי, אני כזוב על הבוסטה, ופתאום הכלים נרכבים בכיור, ויש לי כביסה רטובה מסריחה במכונה כבר שבוע, מה קורה לי, למה אני ככה? אם פתאום אני רואה אנשים שהם מאוד מוזנחים, יש אנשים שיצר איתנו קשר מישהו ואמר, שבועיים לא התקלחתי, אני מפחד שהזקה וזה וזה, שבועיים לא התקלחתי. התפקוד הבסיסי של בן אדם, לישון, גם אם זה נקוטע, גם אם אולי השם בלילה, שישן צהריים, אנחנו במלחמה, הכל בסדר. מקלחת פעם בכמה ימים, אוכל, שתייה, אנשים שיש להם נטייה לעשן ומתחילים לעשן הרבה יותר, אנשים שיש להם נטייה לצרוך כל מיני אמצעים להרגעה ופתאום הם משתמשים הרבה יותר. כל דבר שהוא קיצוני, שאנחנו עושים ממנו הרבה יותר או עושים ממנו הרבה פחות, מצריך ייעוץ. ואתה יודע, יש ספק, אין ספק. אני בעד שאם אנחנו מודאגים ממישהו, פשוט להפנות אותו לשיחה. שזה חשוב.
מה אפשר, כאילו, בגלל שאני חושב שבאמת כולם, אתה יודע, דיברת חוסר שינה, אני יודע, אני לגביי, אני בשלושה ארבעים הראשונים, מעט מאוד שינה. מעט מאוד שינה, אחר כך זה יסתדר, אבל שזה באמת, כאילו, אבל מה הדברים שכן אפשר לעשות באופן יזום, באופן מכוון, כדי באמת להוריד את הלחץ, את החרדה?
במאוד מאוד תלוי, אנחנו יודעים היום לאפיין לפי טיפוסי אישיות, איך הם ביום יום, איך הם יגיבו במשבר ומה יעזור להם. אנחנו אפילו יודעים להכווין לסוג התנדבות שמתאים לכל טייפ, אבל באופן כללי, הקטע הוא לנסות. לנסות כל מיני דברים. יש לנו קטע שכשאנחנו בלחץ, אז אנחנו כמו דמיינו גשר חבלים מעל נהר גואש, וברגע שמישהו מנער לנו את הגשר, מה אנחנו עושים? אנחנו נתפסים ככה על החבלים, לא זזים, לא זזים. וככה, דווקא הדברים שיכולים לעשות לנו טוב, להפריש אנדורפינים, כמו הליכה, וכמו קצת ריקוד, וכמו אולי ספורט, או אולי כתיבה שתרפא ותשחרר קצת, או ספר טוב, אנחנו לא עושים את זה. החדשות, החיבור הזה לחדשות נותן לנו אשליה של שליטה. אני מחובר כל הזמן, אני מעודכן כל הזמן, אז אני בשליטה. זה כמו התמכרות, אתה מקבל את המנה שלך ואתה מיד צריך להתעדכן עוד ועוד. תעשו גם בלי חשק. יש גם קטע של המון אשמה. איך עכשיו אני אשים מוזיקה ואני ארקוד בבית 10 דקות כשיש חטופים והילדים ויש חללי צהל ויש זה? התשובה היא, כמו שמכונית חייבת להיכנס לתדלוק ולשמן מים, ככה גם אנחנו. זה אירוע מתמשך. רמת הקורטיזול, שהוא ההורמון של המתח שלנו, בשמיים. זה פוגע במערכת החיסונית, זה פוגע בתפקוד הקוגניטיבי, וזה גם פוגע בנו פיזית לטווח ארוך. אתם יודעים, היום זה מוכח. מתח גורם לבעיות בריאותיות. והקורטיזול שלנו מאוד מאוד גבוה. כשאתם עושים משהו כמו טיול בחוץ, או מוזיקה בבית, או לבשל משהו, אני עשיתי חלות לחיילים, 5 קילו בצק, ורק הייתי באסקפיזם של בצק וחלות וכמח וזה. חשוב להבין, כשאנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו מאפשרים לרמת הקורטיזול לרדת קצת, מאפשרים לגוף ככה להפריש אוקסיטוצין, להפריש קצת אנדורפינים, קצת הורמונים שנותנים קונטרה לכל המתח הזה. אחר כך נוכל לחזור לחדשות, לחזור לדאוג, לחזור להיות בשליטה. פתרון הוא לעשות גם אם אין חשק. אין שום אשמה בלדאוג לעצמנו ולשמור על עצמנו, כדי שנוכל להיות חזקים עבור מי שיצטרך אותנו בהמשך.
תגידי, מה צפוי לנו הלאה מכאן, זאת אומרת, מבחינת, כאילו מה שעברנו, איך הטראומה הקולקטיבית הזאת עשויה להשפיע על היום-יום שלנו, גם אחרי שהדבר הזה יסתיים?
כשזה יסתיים אנחנו לא נהיה אותו דבר. אנחנו נהיה אחרים. זה מסוג החוויות שככה חורטות בנו, ואנחנו לא נחזור להיות אותו דבר. זה לא בהכרח דבר רע. הטראומה הזו באמת הובילה אותנו לקיצון, ומפה אפשר להתחבר לחוזקות, ולמה שיעזור לי להתגבר על התקופה הזו, ולהתגבר על חוסר ודאות. לחזק דברים שאני כן בשליטה עליהם. מה שצפוי ברמה הקולקטיבית, ממחקרים שעשו במקומות אחרים, זה שתהיה נטייה לאיזשהו פיצול באוכלוסייה. יהיו כאלה שירצו להמשיך הלאה. מה עכשיו עם הסיפורי זוועות? בוא נשאיר את העבר בעבר. חטפנו מספיק, בוא נתקדם. נבנה מחדש, נשקם, נקים, עזבו אותי עכשיו מכל בוא נשאיר את האפלה מאחורה ונתרומם לקראת העתיד. חלקם יהיו אנשים שבאמת החוסן שלהם יותר חזק, והם יהיו מוכנים באמת להמשיך הלאה, וחלקם זה מתוך הדחקה, אבל יהיו גם את האנשים שיצטרכו עדיין לדבר על זה, שיצטרכו לאבד את זה, והם עלולים להישאר מאחורה. חשוב נורא לאפשר לאנשים לדבר. זה הסיבה שיש כל כך הרבה מוקדים כרגע לייעוץ מקצועי. לדבר, זה מאוד מאוד עוזר. ולא תמיד אפשר לדבר עם המשפחה או החברים. הייתה אימא של חיילת שניצלה, בשביעי באוקטובר, היא הייתה באחד הבסיסים, היא הייתה במיגונית עם עוד כמה חיילים והם ניצלו. ואימא שלה מספרת לי שהיא במצוקה רגשית מאוד גדולה וזה, והם לא מבינים למה, והם ניסו ככה וניסו ככה וניסו ככה. אני מדברת איתה לבד, מסתבר, ילדה חמודה בת 18.5, הייתה במיגונית הרבה שעות, לא היה שירותים, נאלצו לעשות מה שעשו, והיה שם הבחור שהיא אוהבת, וככה מחבבת, והיא הייתה כולה מלאה בושה, וגועל כזה מעצמה, ואת זה היא יכלה לספר לי, כי היא לא מכירה אותי, וכי אני מחויבת לאתיקה, ומשם פתרנו את זה, ועבדנו על זה, ודיברנו על זה, ואחר כך היא יכלה לעבור לשיקום באמת כמו שצריך, מקצועי בדברים האחרים. יש משהו מאוד משחרר בלדבר עם מישהו שלא שופט אותך, מישהו ששמע כבר מאות דברים והוא שום דבר כבר לא יפתיע אותו. כשאני מדברת עם מתנדבי מדה או זקה, אני אומרת להם, שום דבר שתגיד לא יזעזע אותי, שום דבר שתגיד לא יפתיע אותי. שפוך. זה נורא משחרר לדבר. ולא תמיד זה נכון להפיל את זה על החברים או בני הזוג או המשפחה שלנו. יש אנשי מקצוע בשביל זה, ולשמחתי הרבה הם גם בחינם בשפע כרגע, וצריך לנצל את זה. זה מה שיקבע כמה מחוזקים נצא אחר כך.
אוקיי. יש ככה, לפני שאנחנו פותחים כאן לשאלות נוספות, יש ככה עוד משהו שזה ברמה המשפחתית לשים לב ככה ל...
חשוב מאוד להיות ערניים ברמה המשפחתית, ולזכור שאנחנו כרגע הרבה יותר בבית, והצרכים שלנו הם לא אותם צרכים. ואם אני רואה שאחד הילדים מתכווץ או מסתגר, כשיש חדשות בקולי קולות בסלון, אז צריך לדבר על זה. ואם אני רואה שאחד הילדים פתאום רוצה לחזור לישון עם ההורים, צריך לדבר על זה. צריך לשים לב לכל אחד, גם למי שעושה בעיות, אבל גם למי ששקט. כי לפעמים אין איך להקל את זה, צריך לדבר על זה. לפעמים מצוקה באה בצורה של עצבים, אנחנו רואים עלייה חדה בפניות של אלימות במשפחה, אנחנו רואים עלייה חדה בצריכה של כל מיני כדורי הרגעה וכדורי שינה, שזה גם משהו שצריך יהיה להתמודד איתו ביום שאחרי. הדיפ הכי גדול זה פשוט לשים לב, לדבר על הדברים. אוקיי, כולנו בבית, אנחנו ככה במצב שכל אחד צריך משהו אחר, אתה צריך יותר חדשות, אתה פחות. אני רוצה להגיד משהו למשפחות של חיילים. אמהות לחיילים שנמצאים כרגע בצבא, מילואים ניקים, בנות זוג של מילואים ניקים. אנחנו מקבלים פניות עמוסות, עמוסות בתסכול. הייתה לנו אמא שאמרה, הלוחם היה חודש במילואים, חזר ל-12 שעות ביום שישי, אז עשיתי לו, הזמנתי את הסבתות ואת הדודות, ובישלתי יומיים כדי שכולם יתמכו בו. ומה הוא עשה לי? לא הסכים לצאת מהחדר. היה מישהו שהזמין לבן שלו עיסוי וספא, והבן שלו אמר לו, הבן שלו היה מאלה שפינו את בערי, הוא אמר, אני לא יכול שיגעו בי, אני לא יכול שיגעו בי. חלקם עוזרים צמחונים. זו תופעה ידועה של אנשים צעירים שנקלעים למלחמה. נורא חשוב כשרוצים לעזור למישהו, לשאול אותו, מה יעזור לך? מה אתה רוצה שיקרה כשאתה בא הביתה סופש? לא להפיל עליו מה שאנחנו חושבים שיעשה לו טוב. פשוט לשאול, אתה רוצה לישון, אתה רוצה שנזמין משפחה, אתה רוצה אולי ככה, אולי ככה, פשוט לשאול, גם אם מישהו סביבנו במצוקה, לשאול, איך אני יכולה לעזור לך, מה יכול לעזור לך. זה הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת מבחינה משפחתית, זה חוסך המון המון תסכול.
אני חושב שאמרת לו משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אמרת אותו קודם, אני ככה אדגיש אותו שוב, שאנחנו לא נהיה אותו דבר, אנחנו כבר לא אותו דבר. נכון. זה באמת אולי, כאילו, בהקשר של הדברים שתיארת כאן, זה באמת שאנשים שונים מתמודדים, או צריכים להתמודד עם זה בצורות שונות, ו...
נכון.
וזה באמת אירוע, זה אירוע מכונן לגמרי אצל כל אחד, גם כמובן ברמה של עם, אבל גם ברמה
אישית. אני לא מהאנשים שאומרים שהכל קורה לטובה. לא, לא הכל קורה לטובה.
כן.
יש דברים מבאסים ונוראים, ולא הכל קורה לטובה. אבל... כן. ברגע שמבינים, יש ספר נורא יפה שנקרא כשהדברים מתפרקים. ספרון קטן כזה, מכיר?
אילן לוי, המול של הספר הזה, הוא גם המול שלי. ממש לפני שעה הוא שלח לי הודעה, הספר הזה בחודש האחרון נמכר במאות עותקים, כאילו...
אז אני, יש לי, הכנתי תקציר שלו, למי שאין כוח לקרוא כרגע.
תשלחי, נשים קישור גם כן.
הספר הזה זה ספר שאני עובדת איתו הרבה זמן, כמי שעובדת עם משברים וטראומה, והוא בעצם מרכז בקצרה עקרונות של הבודהיזם הטיבטי, והוא אומר שיש לנו נטייה בחיים, כשאנחנו סובלים לרצות מהר מהר לעשות הרבה כדי לתקן את זה, כדי לחזור למקום שאנחנו בסדר, וכשקורה לנו משהו נורא טוב, אנחנו ישר פוחדים לאבד אותו. הספר כשהדברים מתפרקים, של פאמה צ'ודרון, היא גם האמריקאית הראשונה שהוקרה רשמית כנזירה בודהיסטית, שווה שווה שווה. בעצם הבודהיסטים אומרים, אין דבר כזה שאם אתה סובל אתה צריך לתקן את זה, ואם קורה לך משהו טוב אתה צריך להיאחז בזה. אנחנו גם נוטים לחשוב שאם קורה לנו משהו רע, אז עשינו משהו לא בסדר, זה הגיע לנו, או איך אומרים, לכו תבדקו מזוזות. אז אין מה לבדוק מזוזות כרגע בעוטף, ודברים טובים לפעמים קורים לאנשים רעים, ודברים רעים לפעמים קורים לאנשים טובים. על פי הבודהיזם אומרים שתקופות טובות ורעות זה כמו חורף וקיץ, יום ולילה, גאות ושפל, זה חלק מהחיים. ויש לנו שליטה רק על הגישה שלנו. איך אנחנו רואים את זה? גם זה יעבור, בוודאות זה יעבור, יבואו ימים יותר טובים. אנחנו תמיד נסתכל בכאב על התקופה הזו, תמיד. כל אחד מאיתנו שחי בתקופה הזו יזכור אותה עד יומו האחרון. אבל אנחנו כן יכולים לבחור את הגישה שלנו ואת ההסתכלות שלנו. אף אחד שקורא לו משהו רע לא הגיע לו. זה נקודה מאוד 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 חשובה.
אני שמתי פה בצ'אט גם קישור לספר שמי שרוצה. אז אני ככה פותח לשאלות אם יש כאן לאנשים דברים שרוצים לשלוח, פשוט תפתחו מיקרופון, מצלמה גם כדאי, ותוכלו ככה לשאול.
תודה מרב.
אני יכולה לשאול?
בטח אריאלה.
טוב, ערב טוב, היה מעניין מאוד ככה לשמוע ככה על הטראומה הקולקטיבית, אבל אני קצת חוזרת לאישי, אבל אני שומעת שזה מאפיין הרבה מאוד אנשים. היום ככה נפל לי קצת יותר, כי דיברתי על זה, כאילו תהפוכות היום, מין עליות וירידות, ולפעמים אפילו לא עליות וירידות, לפעמים מחשבות לעשות משהו, ופתאום אני מתחרטת, אני רוצה לחפש איפה להתנדב, אחר כך אני אומרת לעצמי, לא, אבל אני צריכה לעבוד. אם אני צריכה לעבוד, אז אני לא יכולה ללכת להתנדב, אבל ואני כן מתחילה לחפש ומשקיעה בזה זמן, אחר כך אני מוצאת את מי שזה לא בדיוק. יש רגעים שאני בוכה, לא משום דבר אחר, גם אם אני שומעת מוזיקה, שכמים שלמים שאני בכלל לא רוצה לשמוע מוזיקה, מוזיקה, המילים, כאילו מה שהיו עד היום, מילים
מקבלות משמעות אחרת.
נחמדות, מקבלות משמעות אחרת, המוזיקה הופכת להיות קצת יותר, אם היא טיפה עצובה, אם היא טיפה זה, היא מיד מכניסה אותי ל... ואני מוצאת עצמי במצבים של כעס ורגיעה, ו... וזה כאילו, אני מבינה שזה המצב, אבל זה משגע אותי.
אני כאילו מבינה.
כאילו חוסר יציבות כזאת.
נכון, זה בדיוק זה, חוסר יציבות. המתח גורם להורמונים של המתח להיות מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מוצפים, כמו חלב שגולש. ואז בעצם אנחנו עסוקים במשהו, והמיינד ככה נודד למקום אחר, אבל אז מיד המחשבות מחזירות אותנו למתח, כי כולם מדברים על זה, ויש חדשות, ויש טלוויזיה, אנחנו גם עדיין בשלב הפרוסס. יש שלבים בטראומה, שלב האלם הראשוני, שלב העיבוד, שלב ההסתגלות למציאות חירום, מה שאני קוראת War-Life Balance, ושלב השיקום והמציאות החדשה. אנחנו עדיין מאבדים את מה שקרה. הרבה אנשים אמרנו, טראומה זה משהו שקוטע רצף. יש לנו רצף של מחשבה, רצף של תוכניות, רצף של רגשות. אני מכירה את עצמי בצורה מסוימת, ואז מגיעה טראומה וקוטעת הכל. אני בעד להציב יעדים קטנים. אני קמה בבוקר לשמור על השגרה שלי. אם אני אוהבת להתאפר, להתאפר. אם אני אוהבת לקרוא, אז לקרוא. אם מוזיקה כרגע לא עושה לי טוב, אז בלי מוזיקה. ומדי פעם לראות סדרה מטומטמת. פרק אחד של סדרה מטומטמת. בלי להרגיש אשמה, לתת למוח לנוח קצת מהכל. מדי פעם לצאת להליכה עם חברה ולהגיד לה, אנחנו עושות הליכה של חצי שעה, ומנסות לא לדבר על המלחמה, מנסות לדבר על דברים אחרים, בואי נמצא. נו, אז מה את אומרת על הגשם? איזה בסה. יש לנו נטייה במצב כזה קשה לראיית מנהרה. זאת אומרת, אנחנו רואים רק את המצוקה ורק את הקושי, וזה טבעי כי הקושי הוא עצום כרגע, והוא מתבטא בהכל. אנחנו בוכים הרבה.
זה יכול להיות אפילו הגשם שהתחיל לרדת?
בטח.
בדרך כלל אני יורד הגשם, מבחינתי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. ואני מיד חשבתי על אז, על החיילים.
ברור, ברור. כולנו חושבים על זה. ואיזה גיבורים החיילים,
שינו עכשיו את השיר,
ואיזה גיבורים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. כן, אנחנו חושבים על זה. חוץ מזה, כשאפרורי וגשום, אין שמש. ואחד הדברים שמעלים את הסרטונין, שזה הורמון מרגיע, זה אור השמש. בגלל זה אומרים שיש דיכאון סתיו. אז כן, כשאפור הכל נראה יותר גרוע. ועדיין אני מכינה מרק חם ואני אומרת, אוקיי, אז אני עכשיו אחפש איזה עוד מרק אני יכולה לשלוח לחיילים פה, או איך אני יכולה לעזור במשהו נוסף, אפילו בלשלוח כוונות טובות, בלשלוח אופטימיות, בלשמור על עצמי כדי לעזור לאחרים אחר כך. אריאלה, מה שאת מתארת הוא סופר נורמלי, וזה שאת מדברת על זה, זה מעולה. מלא חמלה עצמית. אוקיי, ככה אני היום, אז היום לא הצלחתי לעשות כלום. בסדר, נו, אז הכלים בכיור כבר מסריחים. סבבה, אז לא התאמנתי כבר חודש. אז אני אוכלת את המקרר. בסדר, איך מישהי אמרה לי, הפכתי לפאקמן אנושי. כל היום אני אוכלת. ההומור והכלילות הם טכניקת הישרדות. עשיתי מעגל שיח של ניצולות, ודיברו על אכילה רגשית, ואחת מהם אמרה, כן, אני הגעתי למסקנה שאנחנו צריכות לאכול המון, כי ככה יהיה יותר קשה לחטוף אותנו, אנחנו נהיה כבדות. אז בתקופה לא נורמלית, כל תגובה לא נורמלית היא נורמלית. חמלה, גם זה יעבור. יבואו זמנים שנוכל להיות יותר החלטיים, פחות רגשיים, עכשיו זה לא הזמן. עכשיו הכל בסדר, כל מה שיוצא הוא בסדר.
קצת להיות יותר גם בסבלנות ובחמלה כלפי עצמנו, לא לשפוט ולא לבקר את עצמנו. דיברת על האכילה הרגשית, ידעתי בשבועיים הראשונים הייתי, אני גר בדרום, אז אנחנו גם כן התעוררתי באותה שבת ב6:30 בבוקר עם בומים והזקות, אז מיד נסעתי לבת זוג שלי לברד בצפון והייתי שם 2.5 שבועות. וכאילו, אחרי איזה כמה ימים, תפסתי את עצמי, אמרתי לה, אנחנו באכילה רגשית טוטלית. עכשיו, כאילו, שוב, זה היה רגע, הבאנו את זה רגע למודעות, והיינו בסדר עם זה, כאילו, אמרנו שאנחנו צריכים רגע את ההפוגה הזאת, ואת הנחמה הזאת, וזה לא לשפוט ולא להוסיף לכל המתח והלחץ, גם את השיפוטיות והביקורת העצמית.
מצד שני, רק רוצה להגיד, ככה במאמר מוסגר, שכשהקורטיזול מאוד מאוד גבוה, הגוף שלנו מפרש את זה כמצב חירום. וכשהוא מפרש מצב חירום, הוא מכין את עצמו לתגובה של fight or flight, לברוח או להילחם. ואז הוא מתכונן לריצה או למלחמה, והוא דורש הרבה יותר סוכר. אז לא תמיד שאנחנו מרגישים, זה באמת זה, כדאי לנתב את זה. אם כבר אז תאכלו טוב, תאכלו פסטות, תאכלו זה, פחות ממתקים, פחות חטיפים.
אחרי זה נכנס ל3 שבועות של ניקוי.
גם אפשר, אני מחכה עם הניקוי לאחרי, עד יעבור זעם.
שאלות כאן למישהו חברים? אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, אז אוקיי, לך משהו שהיית רוצה להוסיף יעל?
כן, אני ארשום את הטלפון, ניתן לך את הטלפון שלי. יש גם את המוקד שאני מתנדבת בו, זה מוקד שנקרא צו גיוס. כותבים באינטרנט צו גיוס למטפלים, ממלאים שם טופס אינטרנטי, שם, גיל, ואם אני מעדיף מטפל גבר או מטפלת אישה, בתוך 3 דקות, אני יודעת את זה כי אני עושה משמרות גם בלילות, אנחנו 24/7, תוך כמה דקות חוזר אליך מטפל, והוא מדבר איתך, זה בעצם המוקד היחיד, חוץ מאירן, שעובד 24/7, גם בשישי שבת. כולל מומחים להדרכת הורים, מומחים בטראומה, אם צריך יש כוננים שהם עובדים סוציאליים קליניים, פסיכיאטרים, וזה הכל התנדבות של מטפלים מקצועיים. באיראן יש הרבה מתנדבים, והם מדהימים מסביב לשעון, אבל הם לא אנשי מקצוע, הם אנשים עם המון רצון טוב. צו גיוס באינטרנט, ממלאים טופס, אני לפעמים חוזרת למישהו ב2:00 לפנות בוקר, והוא אומר לי, מה? הרגע מיליתי, לא חשבתי שתתקשרי. ואנחנו יושבים ומדברים, לפעמים גם 40 דקות, שעה ויומיים אחרי עושים פולו-אפ. תעזרו, בבקשה, זה שם. תעזרו, תתקשרו, תשאלו, תפרקו. זה בחינם, וכל זמן שזה בחינם, תעופו על זה. זה העצה הכי טובה שאני יכולה לתת.
כן, אני
אשים
קישור גם...
זה
עולה
להוסיף משהו לגבי הסרטונים. צריך לשים לב שיש סרטונים שכתוב שם אזהרת טריגר. וכשזה מופיע ממש לא לפתוח סרטונים האלה, אז צריך כאילו להיות מאוד מאוד ערניים.
יש אזהרה שהסרטון מכוסה וכתוב סנסיטיב קונטקט או משהו כזה, זה בסדר. הבעיה שלי שלפעמים, לא יודעת אם לכם זה קרה, לי התגנב, אמרתי לכם, סרטון בקבוצת וואטסאפ שלא קשורה לכלום, בלי עזרות ובלי כלום. לא תמיד אפשר לבחור. ברור שעדיף.
כן, ואני יודעת שגם...
כל אחד מכיר את עצמו ויודע מה היכולת שלו ומה הקיבולת שלו.
גם הגישה היהודית מאוד נגד לזה.
לא יודעת, אני יודעת שיש אנשים שמרגישים צורך לצפות כדי לנסות להבין מה שקרה שם. אני לא...
עכשיו יש בחדשות דרך אגב. בלי לצפות ובלי לפתוח כלום.
נכון, בגלל זה אמרתי, אז בלא עושה...
אני לא רוצה להגיד לכם מה אמרים שם.
כן, כן, ההסברה לא. עושה, ההסברה עושה עבודה
חזרה. והם עושים את זה בכוונה להראות את זה לעולם, והם אמרו.
נכון, זו ההסברה. ולכן אני אומרת, כל אחד יודע מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. אם אתם רואים שקשה, אפשר גם חדשות פעם ביום. אפשר גם לשמוע חדשות ברדיו, אפשר גם לקרוא בוויינט, ואז לבחור וויינט או לא יודעת, כל אפליקציה, ואז אני בוחרת לאיזה כתבה להיכנס ובמה להעמיק. כל אחד מכיר את עצמו ויודע, אני לא שופטת אנשים שרוצים לצפות, שמרגישים צורך, זה בסדר, רק תדעו את הקיבולת שלכם. תעקבו, אם ראיתם סרטונים ואחר כך היו סיוטים בלילה, מחשבות חוזרות, תעצרו. ותפנו לעזרה, יש המון טכניקות מהממות וטובות בשביל לתת יותר כוח ויותר חוסן.
יעל, אפשר שאלה?
בטח.
את הזכרת בהתחלה את המתבגרים, כשהם נכון. שומעים את כל הזוועות מילדים אחרים. אני מכירה נכון. משפחה שיש להם ילד בן 14, שזה בדיוק מה שקרה לו. הם מאוד גוננו עליו בבית ומנעו ממנו את כל הזוועות, אבל בשיעור זום שהיה במסגרת כיתתית, אמא מחנכת, ילדה אחת שנחשפה לזוועות, היא פרטה מה עשו לתינוקות כשהיו תנורים מעורבים בעניין, ואני חושבת שההורים פשוט לא ידעו מה לעשות. הוא בא להורים ואמר, מה זה באמת קרה, זה באמת קרה, ואימא שלו הכחישה, היא אמרה לו שזה פייק ניוז. עכשיו אני לא בטוחה שזה, אני מאוד דואגת לילד הזה, אני לא בטוחה שזו הגישה.
גיל 14?
הוא בן 14, כן.
14 זה גיל מאוד בעייתי להכחיש. טיפלתי בילד בכיתה ב', כיתה ב', שבהפסקה אחד הילדים דיבר, הוא שמע מאחיו הגדול, והילד הזה פשוט נכנס לטראומה מטורפת. שוב, בגיל 14 לא הייתי מכחישה, גם לא הייתי מאשרת, הייתי אומרת לו, תקשיב, קרו דברים קשים שם. יש כל מיני תיאורים, חלקם נכונים, חלקם לא נכונים. בוא נתמקד במה שנותן לנו כוח, לא במה שמוציא מאיתנו כוח. לא הייתי מכחישה, כי אז הוא לא יבוא יותר להורים עם שום דבר שהוא ישמע. ברגע שהוא יתפוס אותם בשקר, הוא בן 14, יש לו גישה למדיה.
כן.
אני לא בעד להכחיש בשום גיל. עזוב, כן. בוא, קרו שם דברים איומים, חלק ממה שאומרים נכון, חלק לא. בוא נתמקד במה שמחזק אותנו, לא במה שמחליש אותנו.
הבנתי, מעולה, טיפ נהדר, תודה רבה.
בשמחה.
אוקיי. יאללה, אני רוצה להגיד לך הרבה הרבה תודה לזמן ושבאת לי כאן. יושבים פה דברים מאוד מאוד חשובים ושיעזרו לנו ככה לעבור את הימים המאוד מאוד מורכבים האלה.
מאחלת לכולנו הרבה כוח והרבה חוסן, ושיבואו כבר ימים יותר טובים.
אמן.
כמה שיותר מהר. אני אעביר לערן גם את הטלפון שלי וגם את הקישור למוקד החינמי של ה-24/7. ואם תרצו גם את החוברת שלה, איך מסבירים לילדים בכל גיל. שוב, החוברת היא של משרד הבריאות, אני רק סידרתי אותה בטבלה, כי לי אין סבלנות לקרוא דפים על דפים של מלל, אז סידרתי את זה בטבלה, גיל, שאלה, לי זה יותר קל.
מעולה.
בסדר?
נפרסים את הכל ביחד עם הפרק, ונפרסים את
זה. מעולה, מעולה. אני מאחלת לכם להיות מוגנים ושמורים.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.